יש פה ספר של תלמיד הרשב"ו. הספר נקרא תורת המנחה ודרשות על חמישה חומשי תורה, על התורה. תלמיד הרשב"ו כותב כאן אברהם אבינו נצטווה למול כך כתוב כאן אברהם אבינו נצטווה למול ביום הכיפורים ויצווהו למול בו סמוך לשקיעת החמה בשעת נעילה וחתמו לחיים לו ולכל בני ביתו וזה שאנו אומרים ועל בריתך שחתמת בבשרנו וחותמנו לחיים וחתום לחיים כל בני בריתך שאנו אומרים בתפילת נעילה הוא רמז לזה היינו המילה כתובה בלשון בלשונות של חז"ל ככה זה בלשון הברכה המילה כתובה בלשון חתימה על בריתך שחתמת בבשרים מכיוון שאברהם אבינו נצטווה למול ביום הכיפורים בשעת נעילה זאת אומרת אברהם אבינו נצטווה למול את עצמו ואת בני ביתו הוא נצטווה למול בשעת חתימת הדין לכן משתמשים חתום לחיים טובים כל בני בריתך חתום והכוונה על איזה חתימה מדובר פה החתימה היא חתימת הברית על בריתך שחתמת בבשרים זאת החתימה רומזים כשאומרים חתום לחיים טובים כל בני בריתך אז רומזים כאן לאותה חתימה שחתמת בבשרנו שהייתה באותה שעה כך כתוב כאן זה שאברהם נימול ביום הכיפורים זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר אבל התוספת שהוא מוסיף פה זה שהכוונה היא לא למעשה המילה אלא לעניין החתימה לעניין מה שנקרא בלשון חז"ל חתמת בבשרים זאת אומרת אותה חתימה יום החיתום סוף יום הכיפורים שזה הזמן שאנחנו אומרים בו חתום לחיים טובים כל בני בריתך חותמנו לחיים זה רומז לאותה מילה אותה מילה שנחתמה בבשרו של אברהם ושל כל בני ביתו בשעת חיתום הדין ננסה קצת לטעום איזשהו טעם בדברים האלה ננסה קצת להבין אלו דברים שהם יש כאן חידוש יש כאן פנים חדשות במה שנקרא חתימה החתימה בפשטות זה חתימת הדין ככה זה פשוטם של דברים מדובר על חתימת הדין חתימת הדין הדין נכתב והדין נחתם אז מדובר על הדין כאן כתוב יש כאן עוד חתימה עוד חתימה מתערבת כאן עוד חתימה מתערבת כאן וכפי הנראה משמע ככה מתבאר מדבריו שזה שאנחנו אומרים וחתום לחיים טובים כל בני בריתך מתכוונים כאן לברית שהיא בריתך שחתמת בבשרים זה מה שהוא מוסיף כאן רמז לזה זאת החתימה יש כאן עוד פנים לחתימה של הדין הדין נחתם באותו זמן שבו שבו הברית נחתמה בבשרי. כמה דברים. קודם כל, עיקר, שורש הדברים, שורש הדין מתבאר בדברי הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת אמור, כמו שידוע, הזכרנו את זה גם, הרמב"ן בפרשת אמור על מה שכתוב בתורה בחודש השביעי באחד לחודש, נקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה. אומר הרמב"ן, ולא פירש הכתוב, למה נצטרך תרועה ביום הזה, וגם למה היום הזה הוא מקרא קודש, מה נשתנה, במה נשתנה היום הזה משאר הימים. אומר הרמב"ן, כיוון שהיום הזה, בחודש השביעי באחד לחודש, היום הזה הוא ראש חודש של החודש של יום הכיפורים. לפי שהוא בחודשו של יום הכיפורים בראש חודש, נראה הדבר שיהיה דין לפניו ביום הזה. צריך להיות דין ביום הזה, כי היום הזה הוא ראש חודש של יום הכיפורים. אז כך, כבר הזכרנו, ראש חודש, הזכרנו את זה כבר. גם מתן תורה של החודש השלישי, בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומרת הגמרא, ביום הזה בראש חודש. כך כתוב בגמרא. רש"י מביא את זה. זאת אומרת, תחילת התהליך של מתן תורה, מתן תורה שייך לחודש. מתן תורה זה דבר שהוא שייך לחודש. בריך רחמנה דיהיז אוריין תליטאי לאמה תליטאי בירחה תליטאי. תורה משולשת לעם משולש בחודש משולש. יש קשר, מתן תורה צריך לחול באיזשהו חודש. הדבר הזה, מתן תורה שייך לחודש. אמרנו, מתן תורה שייך לחודש, משום שמתן תורה נקרא בלשון המשנה יום חתונתו. והחתונה הגדולה, החתונה של מעשה בראשית, הייתה החיבור של החמה והלבנה ביום רביעי. הצירוף של שני המאורות. הצירוף, החיבור של המשפיע, השמש, המקבל, הלבנה. הצירוף הזה, לכן הגר"א אומר שמשום כך פתולה נישאת ליום הרביעי. משום שאז הייתה החתונה הגדולה. ביום הרביעי נתלו המאורות, ואז הייתה החתונה שבין השמש והירח. היינו, החיבור של המשפיע והמקבל, צירוף. לכן, מתן תורה זה דבר ש... זאת אומרת שמתן תורה נקרא יום חתונתו. ומילא, מתן תורה צריך להיות שייך לחודש. חודש, חודש, ראש חודש, זה זמן מולד הלבנה. זאת אומרת, זה תחילת הקשר בין החמה והלבנה. וזה תחילת התהליך של מתן תורה. דבר שייך לחודש, ממילא. כיוון שזה בחודשו של יום הכיפורים, בראש חודש, כאן צריך להוסיף. כשהתורה ניתנת, מתן תורה. על מתן תורה כתוב, הגמרא בשבת, בדף פרחת, כתוב בגמרא, מי דכתיב, משמיים ישמעת דין, ארץ יראה ושקעת. משמיים ישמעת דין, הגמרא קוראת, הגמרא מפרשת, משמיים ישמעת דין, פירוש, כביכול בורא העולם השמיע מן השמיים תורה. משמיים ישמעת דין, תורה. התורה ניתנה מן השמיים. זה נקרא דין. להבין. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, שמענו. מתן תורה, ההשמעת של תורה, הוא דין. התורה עצמה היא רחמנה. כמו שידוע, השס מלא אמר רחמנה, למה תוקעים רחמנה אמר תקעו. התורה עצמה היא רחמנה. אבל ההשמעה, הגילוי, ההתגלות של התורה היא דין. משמיים ישמעת דין. כאן נמצא, למי שמתבונן, כאן אנחנו, אלו דברים שהם מאוד מאוד נוגעים לנו, דברים שנוגעים לנו בחיינו. למי שמתבונן, מניין הדבר, מניין הגיע שהשופר בכוחו, הפעולה של השופר היא שעל ידי השופר, אז כביכול המלך עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מניין הדבר הזה, מניין מגיע הכוח הזה? איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה. אנחנו אומרים בתפילה שמתן תורה היה בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת. המילה הופעת היא תמיד תחילת ההתגלות. ההשמעה של תחילת הדברים זה נקרא הופעה. הגמרא אומרת שהמיילדות שנקראו שפרה ופועה, שפרה שהיא הייתה משפרת את הולד, הולד יוצא ממעי אמו, יוצא, הוא צריך ניקוי, הוא צריך טיפול. שפרה שמשפרת את הולד, פועה שהיא פועה את הולד. פועה זה נקרא, היא עוזרת לו להשמיע את הקולות הראשונים. כמו שידוע, תינוק שנולד ולא משמיע קולות, נותנים לו מכות כדי שכן ישמיע קולות. הוא צריך לצעוק, צריך להשמיע קולות. פועה. וכל שופר עליהם הופעת. אנחנו לומדים מכאן שהשופר הוא על ידו מתקיים משמיים משמעת הדין. אבל הדין מיד הופך להיות רחמנו. לכן, כיוון שראש השנה הוא ראש החודש של יום הכיפורים, ועניינו של יום הכיפורים זה, כמו שכתוב במשנה, זה יום חתונתו, זה מתן תורה. אז תחילת מתן תורה זה חייב לבוא בדין. משמיים משמעת הדין. יום הכיפורים עצמו זה יום רחמים, יום שכולו רחמים. אבל מכיוון שהוא יום מתן תורה, אז תחילתו השמעת דין. ההופעה מלכתחילה היא דין. לכן בראש חודש, ראש החודש של יום הכיפורים, צריך להיות דין, צריך להיות יום דין, כי משמיים משמעת הדין, התורה ניתנת בדין. מתן תורה עצמו, כמו שידוע, מתן תורה עצמו היה בכפיית הר כגיגית, עם דין קשה מאוד. אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו חלילה שם תהיה קבורתם. כך התקיים המשמיים, משמיים משמעת הדין. בפסוק הזה עצמו כתוב, משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. מיד אחרי דין ויראה, אבל שקט. הדין שהיה במתן תורה של ירחת ליטאי, אותו דין הביא לגזירה של הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, כי בסופו של דבר המצב היה אין ישראל מקבלים את התורה. אנחנו לא עמדנו בזה, אין ישראל מקבלים את התורה, הלוחות לא הגיעו אלינו ולא נתקבלה התורה שניתנה בירחת ליטאי. היא לא נתקבלה על ידינו. הלוחות נשברו. הריצוי, כדי לקבל את הלוחות השניים, הריצוי חייב שדין כזה כבר לא יהיה. אם יתעורר עוד פעם הדין של אין ישראל מקבלים את התורה, חלילה, שם תהי קבורתם, הייתה מעלינו גזירת אני חלי ואיחר אפי בם, או הרף ממני חלילה ואשמידם. לכן בא הריצוי, הגילוי של 13 מידות הרחמים, והריצוי והפיוס, ובסופו של דבר הלוחות השניים ניתנו. אבל זה חייב היה לבוא בדין. לא אותו דין כמו בירחת ליטאי. אבל זה חייב היה לבוא בדין. כי כך התורה ניתנת. התורה ניתנת בדין. התורה היא דין. התורה היא דבר מחויב, דבר מחייב, דבר מוכרח. דבר ש... אין בו פשרות, אין בו ויתור, זה דבר לא ייתכן אחרת. משמיים משמעת הדין. באופן, הדין של ראש השנה זה דין שנוגע לקבלת התורה של יום הכיפורים. וכך שלושת הספרים שנפתחים, הם בעצם, כמו שמפורש בגמרא, הספרים שנפתחים הם בעצם הגמרא לומדת מניין שיש שלושה ספרים, ספר של צדיקים, ספר של ההפך וספר של בינונים. הגמרא לומדת את זה משה רבינו אמר, אם תישא חטאתם ניחא, ואם אין מחיינינא מספרך אשר כתבת. מחיינינא זה ספרם של רשעים, מספרך זה ספרם של צדיקים, אשר כתבת זה ספרם של בינונים. מחיינינא זה נקרא לא להיות בספר החיים. אנחנו לומדים, ספר החיים זה ספר התורה. ספרם של רשעים חלילה זה ספר של להיות מחוי, להיות מחוק, לא להיות בספר החיים, לא להיכתב בספר התורה. אבל הספרים הם ספרי התורה. דין הגמרא נפסק להלכה. כל מי שעומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, אדם מישראל, מי שעומד בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע כרואה ספר תורה שנשרף. כשאדם מישראל עובר מהעולם, פירוש הדבר שנאבד ספר תורה מהעולם. אף פי שהאדם הזה הוא גם הארץ גמור, איך אפשר לקרוא לו ספר תורה לאדם הזה? אבל האדם הזה הוא אחד ממקבלי התורה, וכבר היה לעולמים. היה פעם עם הארץ גמור, שלא היה עם הארץ כמוהו, והוא נהיה גדול מקבלי התורה שלא היה מקבל התורה כמוהו. משה רבינו בעצמו אמר, יש לך אדם כזה ואתה מבקש ליתן תורה על ידי. כך שכל אדם, כל אחד ממקבלי התורה הוא ספר תורה. וכשהוא עובר מהעולם, פירוש נשרף ספר תורה. הדין של ראש השנה שנוגע לקבלת התורה של יום הכיפורים, הדין של ראש השנה הוא שלושת הספרים שנפתחים. זאת אומרת, יש מחיינינא, שזה ספר של מחיינינא, ויש ספר של מספרך, ויש ספר של אשר כתבת. המדובר פה על ספרי התורה, זה ספר התורה. אלה הם הספרים שנפתחים. הספרים שנפתחים בדין הם הספרים שעתידים להינתן לכלל ישראל. אותם ספרים שעתידים להינתן לנו. מי שייך לספר ומי שייך למחיינינא? ומי שייך לאשר כתבת. אשר כתבת זה נקרא ספר שהוא עדיין בתוך התהליך של הכתיבה. הוא עדיין הולך ונכתב. זה ספרם של בינוני. זה הדין, והדין הזה הוא זה שנכתב ונחתם. פסוק כתוב, ידוע, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חז"ל דורשים את הפסוק הזה על ברית התורה, מפורש, וחז"ל את הפסוק הזה עצמו דורשים גם על ברית המילה. ידוע, הדבר הזה כבר התברר על ידי רבי עקיבא איגר בתשובה. הוא פוסק להלכה שמי שחייב, מי שנתבאר בגמרא, מי שנתבאר שדינו הוא חייב ללמד או את בנו, את בן בנו, מי שחייב ללמד את הבן או את בן הבן, הוא חייב גם למול את הבן או את בן הבן. זאת אותה חובה. שתי הבריתות האלה הם דינם שווה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ננסה קצת להבין את את עניין הברית, את המילה שהייתה ביום כיפור. זה הרי מובן מאליו, כל בר דעת מבין שבסופו המילה שהייתה ביום הכיפורים הייתה הרבה 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 לפני שהיה יום הכיפורים. אבל היום הזה זהו היום הראוי לברית של תורה. הוא צריך להיות יום חתונתו. והוא צריך להיות היום שבו נתקיימו 13 הבריתות שנחרטו על ברית המילה. זה היום שבו יצאה לפועל בעולם, נתגלתה בעולם הברית, אותה ברית מילה שנחרטו עליה 13 בריתות, ובאותו יום עצמו ניתנה התורה שנמצאת בידינו מכוח 13 המידות של רחם. זה היום. בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, מיוחס על ידי חז"ל ועל ידי כל רבותינו הראשונים, כמו שידוע, במשנה האחרונה בספר יצירה כתוב שבורא העולם, הקדוש ברוך הוא, לקח את אברהם אבינו מרוב חיבתו, הושיב אותו על ברכיו וקראת לו ברית, כך כתוב, קראת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו, והיא ברית הלשון, ובין עשר אצבעות רגליו, והיא ברית המילה. שם כתוב ברית המאור, אבל זה ברית המילה. אלו שתי הבריתות שנחרטו. ברית הלשון, מפרשים שם הראשונים, איזה ברית לשון נחרטה עם אברהם אבינו? איזו ברית לשון? ברית, מה זה בכלל? ואיפה מצאנו את הברית הזאת? הברית הזאת נמצאת במה שאנחנו אומרים, ורוממתנו מכל הלשונות. הברית הזאת היא השורש למה שכתוב בפסוק, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. זאת ברית הלשון. ברית הלשון זה אלו שתי הבריתות. כיוון שאמרנו, והדברים הרי ברורים, כיוון שאמרנו ששתי הבריתות האלה, אני מתכוון שתי הבריתות של, כן, שתי הבריתות של ברית המילה, הלשון וברית המילה. הראשונים אומרים, זה גם כתוב בספר הזה, המילה בגימטריה פה, מם יוד למד היי, בגימטריה פה. זאת אומרת, במילה כלולה כאן עוד ברית, נרמזת כאן עוד ברית, הברית הנוספת, הברית הפה, ברית הלשון. כיוון שברית המילה וברית התורה הם שתי בריתות מקבילות, מקבילות, ועל שתיהם נאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כיוון שהתורה נקראת ברית, התורה עצמה נקראת ברית, הארון שבו התורה נמצאת גם הוא נקרא ארון הברית. ברית, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים. ברית, התורה עצמה. בגמרא כתוב, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה. הברית נחרטה בגלל, או הברית נחרטה בשביל תורה שבעל פה. לכן שתי בריתות המילה, ברית הלשון וברית המילה, מקביל לשתי הבריתות של תורה שבכתב, שהם דברי הברית עצמה. הברית, התורה שבכתב, נמצאת בארון, והארון הוא ארון הברית. ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית אלא בשביל תורה שבעל פה. זאת אומרת שגם בתורה נמצאת גם ברית הלשון וגם ברית המילה. היא מעין כתב. הלשון שחזל משתמשים, חזל, זה נאמר בברכת המזון, על בריתך שחתמת בבשרנו. חתימה היא המשך של כתיבה. החתימה עצמה נחתמת בכתב, על ידי כתיבה. בריתך שחתמת בבשרנו, זה דבר כתוב, זה כתוב וחתום. ברית המילה כתובה וחתומה. ברית הלשון היא ברית שבעל פה. על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אנחנו עומדים לדין, ואנחנו מבקשים מבורא העולם, זוכרנו לחיים וכותבנו בספר החיים. אנחנו מבקשים כתיבה ואנחנו מבקשים זכירה, וחוזרים על זה בהמשך. מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. ואחר כך, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. כאן שכירה וכאן כתיבה. בראשון, שכירה וכתיבה יחד. השני, רק שכירה. השלישי, רק כתיבה. וברביעי, שוב, שכירה וכתיבה יחד. בספר חיים, ברכה ושלום. נזכר וניכתב, אנחנו בכל עמך בית ישראל, גם שכירה וגם כתיבה. שוב, להבין, שכירה נעשית בדיבור. כל השכירות צריכות להיעשות בדיבור. זכור את יום השבת, זכור את אשר עשה לך המלאק, בדיבור. יכול בלב, אז כתוב בתורת כהנים, לומדים בפסוק, לא, זכור בפה. כך זה זכור את אשר עשה לך המלאק, זכור את יום השבת. הימים האלה בפורים, הימים האלה נזכרים ונעשים. נזכרים בקריאת המגילה, נעשים בפועל במשתה והשמחה. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. אנחנו מבקשים כביכול מבורא העולם זוכרנו, ואנחנו מבקשים כותבנו. זה מובן מאליו. זוכרנו זה דין שבו אנחנו נידונים על ברית הלשון, על בחינת תורה שבעל פה. כותבנו, כאן אנחנו נידונים על בחינת תורה שבכתב. כיוון שהתורה, תורה עצמה, יש בה שני חלקים, כידוע. היינו, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, אלה שני חלקי תורה. הדין הדין מחייב גם את הזוכרינו וגם את הכותבינו. כשהדין נחתם, גמר הדין, צריך להיות מובן, מכיוון שאנחנו נידונים דין כפול, קשה מאוד להגיד שהחיתום חל רק על חלק אחד. כשאנחנו מתפללים בשעת נעילה ואומרים, לדוגמה, ניזכר ונחתם, ניזכר ונחתם. זה לא ייתכן שהחתימה חלה רק על חלק הדין של הכתיבה. רק על אותו חלק שעליו אנחנו מבקשים כותבינו. זה דבר ידוע, כותבינו, לכותבינו יש כתב, זה כתוב וחתום. אבל בחתימת הדין, או במה שנקרא בריתך שחתמת בבשרנו, החתימה בבשרנו היא על ברית המילה, אבל על ברית הלשון זה מובן, גם על ברית הלשון יש חתימה. זה נקרא דבריי אשר שמתי בפיך, שמתי בפיך. זה נמצא איתנו. זה מובן מאליו שהחתימה חלה גם על החלק הנזכר, על החלק של הזכירה, על החלק של זוכרינו. פשוט. עכשיו נחזור. ביום הכיפורים, שעת החיתום, זה בעצם החיתום של הבריתות. אני מתכוון בריתות המילה. היינו ברית המילה וברית הפה. כמו שאמרנו, כמו שכתוב כאן, אלו שתי המשמעויות של התיבה מילה, מילה. מילה זאת מילה, ומילה זה בגימטריה פה. ברית המילה כוללת את המילה, פירוש המילה, מילה זה חיתוך. חיתוך זה נקרא מילה. על כל ההטיות של מלו ונמלתם, הימול הימול, אז כתוב על זה בתרגום התגזר. זה נקרא לגזור, לחתוך. גם בלשון חז"ל, הדברים עתיקים, דברים ידועים, בלשון חז"ל משתמשים בביטוי שנקרא חיתוך הדיבור. חיתוך הדיבור. דיבור ברור, זה נקרא חתוך. חיתוך הדיבור. זה נגזר מ... זה ההפך מגמגומים או מהיסוסים, ממיני דברים כאלה. המשתמשים חיתוך הדיבור. שוב, גם משתמשים גם ותגזור עומר, דיבור שהוא חתוך, ככה זה. שוב, הדין שלנו נחתך, הדין שלנו שדנים אותנו, דנים אותנו, דנים אותנו באיזה ספר אנחנו נכתב. דהיינו, באיזה ספר מהספרים שאנחנו מקבלים ביום הכיפורים. אם בספר של מחיינינה, או בספר של מספרך, או בספר של אשר כתבת. באיזה ספר אנחנו צריכים להיכתב? על זה דנים אותם. החיתום, כמו שמתבאר כאן בדברי רבותינו הראשונים, החיתום נעשה ביום שבו נתקיים בריתך שחתמת בבשרים. זהו אותו חיתום הדין של ראש השנה, מתקיים ביום שהברית השנייה נחתמה, ברית המילה נחתמה. וברית המילה היא ברית כפולה, ברית מילה וברית מילה, ברית מילה וברית פה. כמו שברית התורה היא ברית כפולה, ברית של ויגד לכם את בריתו עשרת הדברים, ארון הברית, ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. כמו שהוא מלמד בספר הזה שהזכרנו, קראנו מתוכו, כמו שהוא מלמד, כשאנחנו מבקשים וכתוב לחיים טובים, וכתוב או וחתום לחיים טובים כל בני בריתך, כל בני בריתך, המילה כל בני בריתך היא תמיד בכל מקום, המילה כל בני בריתך היא נאמרת על כל הנימולים, כל החייבים במילה. זה נקרא בני בריתך. הגמרא בסוף פרק ב' בגיטין, גמרא ידועה, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. זה מן דאמר אחד, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. מן דאמר שני, מה אתם ישראל, אף שלוחכם ישראל. ההבדל בין שני הלשונות זה עבדים. עבדים נקראים בני ברית. עבדים לא נקראים ישראל. בני ברית הם כן, ישראל הם לא. וההבדל, אם אפשר לשלוח עבד להפריש תרומה, משום שכתוב בפסוק, כן תרימו גם אתם. אתם גם אתם, לרבות שלוחכם. אבל ככם. אתם, מה אתם, אף שלוחכם. כמותכם. אז או מה אתם בני ברית ואז גם עבדים בכלל, או מה אתם ישראל ואז אין עבדים בכלל. כך כתוב בגמרא. בכל אופן, המילה בני בריתך מדברת על נימולים, חייבים בברית מילה. זה נקרא בני בריתך. זה נקרא בני בריתך. אנחנו מבקשים מבורא העולם, אנחנו מבקשים מבורא העולם שיכתור אותנו לחיים טובים, כי אנחנו בני בריתו על ברית המילה. לכן שיכתוב אותנו לחיים. אנחנו נידונים על ברית התורה, ואנחנו מבקשים להיכתב לחיים, להיחתם לחיים מכוח ברית המילה. כאן צריך אבל הדברים מפורשים, אותו חיתום בזמן החיתום, ששם נגמר הבריתך שחתמת בבשרנו של אברהם אבינו, אותו חיתום הוא סיבת החיתום של הדין, של הדין שעל התורה. זה מפורש. מה שנקבע מאז, מקדם, נקבע שיום הכיפורים זה יום של סילוק, יום של גמר חתימה בשרנו של ברית המילה. זה מה שנקבע, זה יום הכיפורים. ברור מאליו, המילה יום הכיפורים, כבר הזכרנו כמה פעמים, המילה יום הכיפורים פירושה בלשון הקודש. כיפורים, מפורש בגמרא, המילה כיפורים פירושה כינוח, ניגוב, ניגוב, הסרה של דבר על ידי ניגוב, זה נקרא כיפורים. הגמרא אומרת, מפורסם, הגמרא אומרת בסבכים, בין הזעה להזעה שמזים באצבע, אסור שישאר על האצבע דם מההזעה הקודם. צריך לטבול את הדם, לטבול את האצבע מחדש ולהזות את הדם של התבילה השנייה. ואסור שישאר מהתבילה, מהדם הקודם, מההזעה הקודם. שואלת הגמרא, במה מקנח? שם, על יד המזבח. איך הוא מקנח את האצבע? כדי שהוא יוכל שוב לטבול ולהזות. אומרת הגמרא, במי מקנח? בשפת מזרק, בקצה המזרק. אז הוא צריך כך לקנח את הדם שנמצא על ידה, וכך בצורה כזאת אדם מתקנח, ואז הוא יכול לטבול בתוך המזרק את האצבע ולעזות מחדש. מאיפה לומדים שמקנח בשפת מזרק? משום שהמזרקות נקראים כיפורי זהב. כיפורי זהב. וכיפורי פירושו כינוח. זאת אומרת, התפקיד של אותם מזרקות הוא גם שמקנחים על ידם את האצבע. מה שצריך כינוח לצורך ההזעה. יום הכיפורים, כלומר, יום הכיפורים עניינו יום כינוח. יום כינוח. כבר הזכרנו את זה. כמה פעם. המשמעות של יום כינוח, משמעות, זה שביום הכיפורים מתגלה שכל החטאים הם לא שייכים בעצם אלינו. אי אפשר לקנח קטם, אי אפשר לקנח דבר שנבלע בתוך דבר. זה לא ניתן לקינוח. זה צריך להביא את זה לכובס ולחבס את זה בשבעה סממנים או בטרחה יתרה. אבל דבר שניתן לקינוח, פירוש הדבר הזה לא נבלע, אלא הדבר הזה הוא לחודה כאה, הוא עומד לעצמו ואפשר לסלק אותו. זה עניינו של יום הכיפורים, ללמד שכל הרע, כל החטאים, כל מה שעשינו, זה לא נבלע בנו, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה לכלוך שנמצא עלינו, לכלוך שנמצא עלינו, אפשר להסיר אותו על ידי כינוח. זה עניינו של יום הכיפורים. אם הדבר מתחבר, מתאחד, הוא נהיה חלק מאיתנו, זה נהיה חלק מאיתנו. איך אפשר גם את זה להסיר? זה הדבר שנקבע באותו חתמת בבשרנו של אברהם אבינו ביום הכיפורים ההוא, שאברהם וכל אנשי ביתו, כולם נימולו איתו. אז נקבע שיום הכיפורים זה יום לא רק כיפורים, אלא זה יום חתמת בבשרנו. זה יום גם של הסרת העורלה. זה יום שבו נחתם בנו, כן, נחתם בנו. שאנחנו נקיים מעורלה. אנחנו לא ערלים. העורלה סולקה והיא איננה, ואנחנו נימולים. אנחנו בני ברית. בדברי הרב הארי, רבנו הארי כותב בדברים מפורשים, מפורש, אין יותר מפורש מזה, כותב מפורש, ביום הכיפורים הבינונים נחתמים לחיים. בראש השנה, בכל עשרת ימי תשובה, הבינונים תלויים ועומדים. כשמגיע יום הכיפורים, הדרישה היא לא שהבינונים יהפכו להיות צדיקים. הם נשארים בינונים. אותם שלושת הספרים שנפתחו, נשארים שלושה ספרים. לא מתקפצים, מצטמצמים ונהיים רק שניים. שלושה ספרים נפתחים. יש מחיינינה ויש ספרך ויש אשר כתבת. אם היינו צריכים, כן, היינו דורשים שהבינונים יפסיקו להיות בינונים ויהיו צדיקים גמורים, אז בתורה כתוב שיש שלושה ספרים. ספרם של בינונים מחזיק מעמד שבוע. הפני יהושע כבר מקשיב. אין לזה טעם. למה צריך את הספר הזה? למה צריך? הרי לא קובעים לפי הספר הזה שום דבר. ובסופו של דבר, אז יש רק שני ספרים. זה לא כך. הבינונים נחתמים לחיים. הבינונים. מה קרה? מה קרה ביום הכיפורים? מה יש ביום הכיפורים שמביא גם את הבינונים להיות נחתמים לחיים? עניינם של הבינונים זה שהם לא מנותקים מהרע. הגמרא אומרת, צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים חלילה יצר רע שופטם. שופטם אומר רש"י מנהיגם. הצדיקים מונהגים על ידי היצר הטוב, הרשעים מונהגים על ידי היצר הרע. בינונים זה וזה שופטם. היינו, הבינונים הם אלו שהם לא התנתקו מהרע. יש פעמים שהם הולכים יחד עם היצר הטוב, אבל הם לא ניתקו את עצמם מהרע. וזאת עובדה, הם לא התנתקו מהרע. החלק הטוב שלהם הוא טוב, אבל הוא לא מנותק מהרע. זה וזה שופטם. החיתום של יום הכיפורים זה החיתום של הסרת העורלה. החיתום של הסרת העורלה. הסרת העורלה. והדין הוא הרי כך. הדין כתוב במשנה. הנודר, המשנה בסוף פרק שלישי בנדרים. הנודר מן הערלים. אדם שהדיר את עצמו מן הערלים. לא להנות מערלים. כתוב במשנה, אסור לו להנות מגויים אפילו מהולים, ומותר לו להנות מבני ישראל אפילו ערלים. כי בני ישראל ערלים נקראים בני ברית, וגויים מהולים נקראים ערלים. זאת אומרת, כאן נקבע משהו על ידי אברהם אבינו. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא עצמה, הגמרא אומרת שאברהם אבינו שולף הגמרא בעירובין בדף י"ט, כתוב בגמרא, אלו שמתחייבים להיות בגהינם כרשעים. בא אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו. אברהם מוציא אותם ומקבל אותם. מוציא אותם, שולף אותם מהגהינום ומקבל אותם. חוץ מישראל, שנהיה משוך באור לתור, על ידי משהו, על ידי חטאים מיוחדים. ישראל שבא על נוכרית, אז כתוב בגמרא, אברהם אבינו לא מכיר אותו, הוא לא מזהה אותו, הוא לא רואה שהוא מהול, הוא לא מהול. אבל מישהו כן מהול, אז אברהם אבינו שולף אותו ממקום שהוא צריך להיות נידון כרשע. אברהם אבינו מוציא אותו החוצה. היינו, אברהם אבינו עשה גם את הערלים שבישראל, גם את הערלים שבישראל, לנימולים. בתנאי שהם בני ברית. אם הם מפירי ברית, אז אברהם לא מכיר אותה. הוא לא מזהה אותה. המילה לא מוכרת. היא לא... רש"י. ודומה לו כמי שאיננו נימול. איננו מכירו שהוא יהודי, ודומה לו כמי שאיננו נימול. אבל מישהו לא כך, מישהו כן בן ברית, אז אף על פי שהוא צריך היה להיות נידון כצד רשע, אבל הוא בן ברית. זה פשר הדברים, זה פשר הדברים שמתבארים בדברי האריזה. זה מפורש. זה עניינם של הבינונים ביום הכיפורים עצמו, נחתמים לחיים. מאיפה? מכאן אברהם אבינו שולף אותם מהמקום של הרשעים. הוא מוציא אותם מהדין של הרשעים. מה סיק להו? מסיק להו ומקבל להו. הוא מוציא אותם ומקבל אותם. אבל התנאי, זה תנאי, שאברהם אבינו יכיר אותו. יכיר אותו. הוא צריך להיות בן ברית. רשע גמור. זה אדם שהוא כיסה את עצמו חזרה בעורלה. אותו אברהם אבינו לא מכיר. אבל בינוני שיש בו צד טוב, ובצד הטוב הוא טוב. טוב. אבל הוא לא ניתק את עצמו מהרע. לזה מועיל חתיכת האור, חיתוך האורלה, החיתום בבשרנו של המילה של אברהם. אלו הם הפנים, יש כאן מה ש נתבאר. מה שנתבאר בספר הזה של אחד מרבותינו הראשונים, אחד מרבותינו הראשונים, מאחד מבתי המדרשות הגדולים של רבותינו הראשונים, זה בית מדרשו של הרמב"ן, המשך בית מדרשו של הרמב"ן. החיבור שבין בריתך שחתמת בבשרנו שהיה ביום הכיפורים, והוא מוסיף, מגלה שהדבר הזה היה בשעת חיתום דין, בשעת נעילה. זה מבאר לנו את הקושי הגדול שהבינונים נשארים בינונים ונחתמים לחיים. עד יום הכיפורים, עד שעת חיתום דין, הם עדיין בדין, עדיין יכול להיות כן, יכול להיות לא, הם לא נחתמים. אבל כשמגיע זמן החיתום הם נחתמים. אבל התנאי שישנו, התנאי, זהו התנאי. התנאי. פה מדובר לא על כינוח, זה כבר לא יום הכיפורים. את העורלה אי אפשר לקנח. את העורלה לא מקנחים. את העורלה חותכים. ונוזל הרבה דם. וזה מאוד כואב. זה סבל. אבל העורלה שלנו, העורלה שלנו כבר נחתכה פעם. לכן גם זה מצטרף ליום הכיפור. היא נחתכה פעם. ישראל, גם ערלים נקראים נימולים. בתנאי שהעורלה היא לא עורלה של הפרת ברית. חלילה, שוב, מפירי ברית. מפירי ברית, חלילה, יש להם מה לפחד. יש להם ממה לפחד. הלוואי בהם יפחדו ממה שהם צריכים לפחד. אבל מי שאינם מפירי ברית, חלילה, לא מפירי ברית, אלא שהם עדיין לא הצליחו לנתק את עצמם מכוחות הרע שמושכים אותם. אז כאן, העבודה הזאת כבר נעשתה פה. אברהם אבינו מסיק להו ומקבל להו. הוא מוציא אותם, הוא מוציא אותם החוצה, הוא שולף אותם ממקום הדין של הרשעים, מהגיהנום עצמו. זה החידוש. אברהם אבינו עשה אותנו לבני ברית גם כשיש עלינו עורלה. Thank you. הרמב״ם. ברמב״ם כתוב, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה, והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיתה. כך כתוב. פשוט, בפשטות כתוב בדברי הרמב״ם, כאילו שהוא חייב לעשות תשובה. זה הפירוש הפשוט של חייב לעשות תשובה, זה הכוונה להפסיק להיות בינוני ולחזור ולהיות צדיק גמור. אז זה שוב, זה דבר שהוא, זה נסתר מהסוגיה עצמה, ואין לזה גם טעם. אם כך, כמו שאמרנו, יהושע טוען את זה, אז הספר של הבינוני מיותר. ספר ספר שלא משתמשים בו. עד החיתום, אז הוא חסר משמעות, לא עושים כלום. אחרי החיתום, אז הוא נהיה ספרם של רשעים. אז מה עניינו של ספר של בינוני? מה זה? כאן צריך להוסיף את מה שביאר גדול המקובלים שחי בירושלים, גדול המקובלים אחרי האריזה, אחרי רב חיים ויטל. זה מי שנקרא הרשש, רבי שלום שרבי, שהוא היה ראש המקובלים של בית המדרש, בית קל, ששם למדו גדולי עולם, ענקי עולם למדו שם. שם למדו הפרי חדש, החידה, המערית אלגזי, אביו של המערית אלגזי. האור החיים היה שם. הוא היה גדול המקובלים, והוא נתפסה ממנו. יש ספר שלו, שנקרא רחובות הנהר, ובספר הזה נתפסה דרשה שהוא אמר לפני תקיעות. בהמשך הדברים שם כתוב שאדם כשהוא עושה תשובה על איזשהו חטא, יהיה החטא הקל ביותר. אדם רגיל באיזשהו חטא והוא חוזר ממנו בתשובה, זאת אומרת הוא מקבל עליו שהוא יותר לא יעשה את זה. דוגמה, אדם שלא תמיד זהיר בקריאת שמע בזמנה, זה איסור תורה, ומי שמתרגל בזה וזה לא אכפת לו, אז הוא נעשה מומר לדבר אחד. מומר לדבר אחד, זאת אומרת יש בו צד של גוי. מי שמקבל עליו באמת שהדבר הזה לא יקרה, אין מציאות כזאת, אין מציאות כזאת, אלא אם כן הוא חולה מסוכן, אבל אין מציאות כזאת, יקום, ייטול ידיים, יקרא קריאת שמע ויחזור לישון, שיהיה כך. טוב, זה לא הדבר הרצוי ביותר, אבל לפחות תשובה מהחטא הכבד, אבל תשובה אמיתית, תשובה שהיא תשובה. דוגמה, אני חושב שזו דוגמה שהיא לא זרה לאף אחד. כל מי ששב בתשובה על איזה חטא שיהיה, האדם הזה נקרא בעל תשובה, והוא נידון כצדיק. זאת הוראה של הרשש. כך צריך לפרש את דברי הרמב״ם. אם עשה תשובה, זה לא הכוונה, עשה תשובה מהבינוניות שלו, והפך להיות צדיק. זה אי אפשר. העולם מחולק לשלושה. אי אפשר לדרוש מכל הבינונים שכולם יהיו צדיקים. אז אין בעולם אלא צדיקים ורשעים ותו לא. לא. בתורה בפירוש כתוב שיש שלוש קבוצות. בשם קדמונים כתוב, המילה ציבור זה צדיקים, בינונים ורשעים. ראשי תיבות. ככה זה, כך נראה ציבור. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אין דברים כאלה. להזכיר עוד חטאים שהם שכיחים, שכיחים. אדם ש בקיץ, אפילו בחורף לפעמים, נכנס למקלחת, נגיד, 5 דקות לפני השקיעה בערב שבת. 5 דקות לפני השקיעה. גם זה קורה. מה הוא עשה עד אז? הוא היה עסוק. אבל פירוש על אדם שהוא מכניס את עצמו לספק שקילה. בוודאות. הוא הרי לא ילך עם נעליים לא מצוחצחות. זה הרי שבת. לעשות מלאכה אחרי השקיעה זה נכנסים בספק חיוב סקילה. זה מחלל שבת, וזה די בפרהסיה, כי האמבטיות כולם מלאות. כולם כאן בפרהסיה. צריך שזה לא יהיה. צריך שדבר כזה לא יקרה יותר. זה לא יהיה. הוא לא צריך לשוב מתשובה מכל חטאותיו. אבל דבר אחד, דבר בולק, דבר חמור, לשוב, אבל לשוב בתשובה שדבר כזה יותר לא יהיה, יותר זה לא יהיה. ואם זה יזדמן ויצא, אז הוא לא יתרחץ לכבוד שבת, ולא יצחצח נעלה. אין, דבר כזה לא יהיה. לא עושים מלאכה אחרי השקיעה בשבת. אלה דוגמאות, ולב יודע מרת נפשו. חטאים כאלה ישנם למחביר, לא חסר. זה הפירוש. אם עשה תשובה, עשה תשובה על משהו, עשה תשובה על משהו, תשובה, התשובה מחזירה אותו, התשובה עצמה מכריעה אותו לכף זכות. עצם עשיית התשובה מכריעה אותו לכף זכות. כך היא צורתא דשמעתא, כך הם פני הדברים. זה מה שרצינו לבאר. מכאן ואילך, אז אין לי מה לומר אלא אך ורק ברכות. אנחנו כולנו יחד עם כל בית ישראל נחתם כולנו לחיים טובים, וישלח לנו כביכול בורא העולם, ישלח לנו שנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן.